על המושג זדונות מתהפכות לזכויות. אז המקור בגמרא דיומא, נכון שריש לקיש, אם אני לא טועה, ריש לקיש אומר שתשובה מהירה הזדונות מתהפכות לשגגות, ותשובה מאהבה זדונות מתהפכות לזכויות. זה המקור. באופן פשוט, עוד לפני מה שהרב יעשה עם זה, זה נראה כזה נגיד ככה, זדונות מתהפכות לשגגות, יותר נחה הדעת קצת יותר. זאת אומרת, אתה אומר עד היום לא ידעתי פשוט שזה כל כך רע, אז מעכשיו הכל מפריע, אני אשוגג. זאת אומרת, זה שעשיתי עבירה, עשיתי דברים רעים ופגעתי והזקתי והשחטתי וכו', כן? זה נתון, אין מה לעשות. רק מה, עליתי לזה דרגת תודעה יותר גבוהה, תיקנתי את ההבנה ואת הרצון ואת ה... ועכשיו מהמקום שאני, דברים שרואים מכאן לא ראיתי משם, אז כל מה שעשיתי אז בזדון ובכוונה ובזה, פתאום אני אומר וואלה איזה אידיוט הייתי, אז זה נהיה שוגג. זה אפשר להבין, זאת אומרת את החשבון הזה אפשר להבין. אבל תשובה מאהבה שהזדון נהיה זכות, זה כבר כאילו השכל מרים ידיים, זה כבר לא הגיוני. אתה יכול להגיד זה פרס, לא יודע, מן הקדוש ברוך הוא יש לו שדרוג מיוחד, הוא אומר לך יאללה עשית תשובה מאהבה, נתת יופי של עבודה, יאללה כל הזדונות זכויות. זה היה כזה סייל, סוף עונה, סוף אלול, כל הזדונות זכויות, יאללה בסדר. אז זה לא ברור, זאת אומרת זה לכאורה, כאילו מבחינת ההבנה אין לנו השגה בזה, אין לנו תפיסה בזה, חוץ מזה שריש לקיש הוא בעל תשובה ואהבה מספר לנו את זה. כמובן שהרב לא מוכן לדבר כזה, וגם אנחנו נראה שבעל השמועה עומד לנגד עיניו. זאת אומרת זה דווקא ריש לקיש אומר את החידוש הזה, שתשובה מאהבה זדונות
מניסיון.
מה?
מניסיון.
מניסיון, כן. זאת אומרת, הביוגרפיה של ריש לקיש היא הסבר לסיפור הזה של זדונות מתהפכים בזכויות. כי ניכנס לפסקה מסוימת שהיא כמעט נכתבה על ריש לקיש, אני חושב, כאילו, זאת אומרת, כשאתה... ואז ממנו נראה כמה אפשרויות, כמה הסברים ברב. אז תראו בפרק ת' סעיף ח'. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון העיקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. הרב כמעט כל פעם שהוא מזכיר את ה... ציטוט, הוא מוסיף לו ממש. זאת אומרת, זה לא סמלי, זה לא מליצי, זה תהליך מדעי, אשכרה זכויות. כן, זאת אומרת, זה ממשי, זה ריאלי, אפשר, אני יכול לקמת את זה. עכשיו, בוא ננסה לתרגם. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה. זאת אומרת, יש רצון, ויש רצון שהתגשם למעשה. רצון שהתגשם למעשה זה רצון בדרגה הרבה יותר גבוהה. זה רצון בשל, רצון שהוא עדיין נשאר ברצון, כן? זה רצון, אבל זה שלב מאוד מאוד עוברי של הרצון. ראשוני זה דמיון, זה ערבוב של רגש, דמיון, יש שם נחמד, כן? קצת מחשבה, על הכיפק, אבל רצון שהוא הופך להיות ממש, רצון ממש, זה כשהוא נהיה מעשה. שהוא ממש מתגשם, שהאדם הולך עם זה, מכריע, בוחר, משלם את המחיר הרבה פעמים. כן? עכשיו, מה אדם צריך לעבור, לעשות בשביל לעבור עבירה? סליחה שאני, כן. אני מעודד פה לזה. אז הוא אומר, האדם, ככל שהעבירה היא יותר קשה ויותר פחות נורמטיבית, זאת אומרת, היא קשה מבחינת, יש כמה מחסומים שאדם צריך לעבור, לעשות בשביל לעבור עבירה. דבר ראשון זה בתוכו, דבר שני זה בחוץ, בסביבה, בחברה. בתוכו הוא צריך, יש לו מצפון, הוא צריך להשתיק אותו, צריך להתאמץ. יש לו ספקות, יש לו פחדים, יש לו, אפילו אדם שהוא לפחות בשלבים ראשוניים, כן? בשלב הזדון, אחרי זה זה כבר נהיה עובר לעשיית, כאילו כבר זה נהיה דבר, הפכת לו איך?
לעשית לו
כתר. זה כבר לא, אבל השלב של הזדון, הזדוני, זה צריך לשבור פה, להשתיק את המצפון, יש הרבה דברים שיש כל מיני קולות שאומרים לך, עצור, בשביל מה לך, אל תעשה את זה, זה לא טוב, זה כן טוב, זה, הוא צריך לשבור, לא, אני רוצה, כן? עכשיו, זה בתוכו. חוץ מזה, אנחנו יודעים שיש גם מחסומים שהקדוש ברוך הוא ברא, שקוראים להם חברה, תרבות, חוק, סדר, נימוסים, כבוד, בושה, כן? הרבה דברים, כמו שרבן יוחנן בן זכאי אומר לתלמידיו, כאילו, ש... איך הוא אומר להם בדיוק? מה? כן, כן, אז איך המשפט שם?
כמו רב
בשר ודם. אז הם אומרים לו, זהו? גם כן, זה כזה בן אישי שם, כאילו. הבן אדם הולך למות, מה אתה עכשיו מתפלפל איתו? זהו, זה כל היראת שמיים? יאללה, זה הולך השתוק. תבכה, לא יודע מה, כן. לא משנה, בסדר. שאלו כבר. אז אומר לו, הלוואי. כן, למתחכם הזה אומר לו, הלוואי. שכשאתה, תדע לך, כשאדם... הרבה פעמים שהוא עושה עבירה, הוא מסתכל לצדדים לראות שאף אחד לא רואה. מה הכוונה? באמת הדירוג הוא שיראת בני האדם היא יותר גבוהה מיראת שמיים, זה בטח לא שאיפתו של רבי יוחנן בן זכאי. אבל בתחושה כן. יש משהו בתחושה, אינסטינקטיבית, הכי הכי ראשונית, בתגובה הכי הכי טבעית, שמה לעשות, אנחנו עיניים של בן אדם, אתה רואה ככה, אתה משלם את המחיר מיד, ואתה מיד חש את הצריבה. אז יש הרבה הרבה מחסומים, גם פנימיים וגם חיצוניים, שאדם צריך לעשות בשביל עבר. עכשיו, מה שקורה, בשביל לעבור עברה בעצם, אתה צריך להתחזק ברצון. אתה מפעיל את כוח הרצון. ככל שהעברה היא יותר מורכבת, היא יותר... גסה, קשה, לא יודע, כן? תלוי באיזה עניין. אני לא יודע, זה גם תלוי בחברה שאתה נמצא בה, כן? אני לא... יש דברים שהם יכולות עבירות חמורות והחברה היא מגבה אותה. אבל באופן יחסי, בכל מקום לפי מנהג המקום. אז צריך לעורר את כוח הרצון בצורה מאוד מאוד חזקה כדי לעבור את העבירה. עכשיו, מה קורה פה? יש פה תהליך לא טוב, רע, עבירה, שדרכו האישיות שלך נבנית. נכון? אתה נהיית עם רצון חזק. דרכו, הרבה פעמים, דרך העבירה, משהו בחדות שלך, בהחלטיות שלך, בעוצמות שלך, בנחרצות שלך. אתה הולך על זה, לא אומר לך כלום, כן? לא רואה בעיניים. אז זה נבנה שוב על בסיס העבירה, אבל זה נבנה. אי אפשר להתכחש לזה. כידוע וכמפורסם, יש משהו מאוד מרשים באנשים חילוניים. אישיותית, פשוטה, בלי עוד לפני החלוקה, כן, המעשים שלו טובים, המעשים שלו רעים, המעשים זה, פה, שם, כן. יש משהו בסיסי, כאילו הוא הכריע, הוא הולך על זה. אין לו, בלי שום, הוא לא מסתייג, והוא לא, זה, הוא...
אפשר להסתכל על זה בצורה הפוכה ממש, אבל...
בטח, תגיד לי אותה.
הכל חוץ מבוחר.
למה? כי הוא נסחף, כי הוא חלש.
מה הרצון שלו? הרצון שלו לחתור או לא, כאילו...
הרצון שלו לחתור.
הוא הולך נגד הרצון, כאילו מה...
לא, אני אומר, הוא עכשיו רוצה לחתור. כן?
זהו, השאלה אם הוא...
אני אומר, בן אדם רוצה לעבור עבירה,
יש לו איזה... זה כל מה שהתרבות אומרת, אז דווקא לא ללכת עם כוח הרצון.
אתה אומר, היום התרגום של הפסקה הזאת יכול להיות הפוך. זאת אומרת, היום מי שמחזק את כוח הרצון שלו, זה דווקא מי שמסוגל ללכת נגד התרבות. אוקיי, אוקיי, בסדר, בוא נביא קודם את העיקרון ואחרי זה ננסה להשמיש אותו על המציאות בת זמננו, כן? העיקרון הוא כזה שיש כוחות חיים שמתפתחים ולפעמים מתפתחים במעבדה רעה, בסביבה רעה, בפעולה רעה, דרך פעולה רעה אתה נבנה. יש דבר כזה בעולם, לא מעט, כן? עכשיו, מה קורה כשאתה חוזר בתשובה? זה מה שהרב קוק מנסה לתאר. אומר, מה קורה לכל היכולות האלה, לכל הניסיון הזה שנצבר בדרך של הרע? לכל הכוח הזה שנצבר בדרך הזה של הרע? מה? אומר, הרי הוא לא מתנדף. הוא לא יכול להתנדף, אתה בן אדם, אתה הולך, אתה בא עם כולך, אתה, כן. עכשיו, אומר הרב, אני ממשיך בפסקה, התשובה נוטלת את הרצון, היא לוקחת את הרצון, שכבר נתגשה במעשה, וקנה לו כוח חוויה של גבורה, עד ששיבר באוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, אותו רצון רע, שהתגבש ונבנה, על איך הוא זה, על זה שהוא נלחם במוסר ובאמונה, גם בחוץ, גם בפנים. עכשיו, מכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון נעיקר מעיקרו, עכשיו האדם יפתח, זרח עליו האור והתחיל להתעורר בו רצון של תשובה, איננו חוזר לתוהו. הרצון הזה הוא לא מצב אפס, הוא כבר נבנה באיזושהי צורה, באיזושהי דרגה. כי אם פועל הוא בעוזו, על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב. אז לפני יסודו של עולם, קודם כל נבין זה בנפש הפרטית. וזדונות נעשים כזכויות ממש. זאת אומרת, עכשיו הבן אדם הזה נכנס לבית מדרש, נגיד. כן? בא אדם חילוני, נכנס לבית מדרש. עכשיו, הוא בנה את האישיות שלו דרך הרבה מעשים רעים. אין מה להתכחש לזה. ודאי לא על פי ההלכה, ודאי לא על פי התורה, ודאי לא בדרך אבותינו, כן? אולי אבות הציונות, לא יודע, כן. אבל עכשיו הוא נכנס עם כל זה לבית מדרש, כן? הרבה יכולות שנבנו על בסיס העבירות שלו, הן עכשיו עוזרות לו בלימוד, עוזרות לו בתפילה, עוזרות לו במצוות שלו, בחסד שלו, במה הן עוזרות? כי נצבר שם כל כך הרבה. אתם יודעים מה הוא למד? ננסה לתת דוגמה. הדוגמה זה רש לקיש, זה מה שאני... כן. רש לקיש בא... אתם מכירים את כל הגמרא הארוכה שם על עלילותיו, הרי... ריש לקיש זה בדיוק הדמות הזאת שבנה את החיים שלו על בסיס עבירה. הוא ראש הליסטים, הוא... אפשר להבין את זה בכל משמעויות, אם הוא ראש המאפיה, ראש... אבל הוא יודע, הוא חי את החיים הטובים, הוא פה, הוא שם. לא נעים לומר, אבל כשהוא רואה את רבי יוחנן בירדן, כנראה שהוא חושב, או שהוא חושב שזה בחורה, זאת אומרת, הוא רואה משהו שם, כן? הוא גם מתפעל מיופיו, יופיו, יופיה, לא יודע מה הוא מדמיין בדיוק, כן? והוא תוך שניות, כמו בכל הסרטים, זורק את החולצה שם, אז יש שם שלק, אף לנהל. עכשיו, דמות כזאת, והגמרא מתארת, איך הוא קופץ, ככה בלי זה, חוצה נהר לנהר, אין לו שום בעיה, זרם, נהר, שוצף, מה? אין בעיות. ואז רבי יוחנן רואה אותו, אומר לו, חילך לאורייתא. זאת אומרת, כל הכוח הזה שהוא רואה, זה תגובה, סחטן על רבי יוחנן, זה מעיד שנייה, הוא פתאום רואה איזה תנין מוכוון אליו, כן? והוא קולט את הבן אדם, כנראה, לא יודע, הוא הכיר אותו, ידוע, לא ידוע, wanted, לא יודע, אבל הוא מזהה פה עוצמות אדירות כאלה, שוודאי לא נבנו בתלמוד תורה, כן? והוא אומר לעצמה, חילך לאורייתא. לא רק זה, הוא מציע לו עסקה מאוד מפוקפקת, נכון? הוא אומר לו, תשמע, הוא מחזיר לו יופייך לנשים, כאילו מה אתה בא אליי עכשיו בציעות של דוסים? אז אתה אולי תהיה דוגמן, בסדר? אז, ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה דיל. אתה מקבל את אחותי שהיא יותר יפה ממני, ואתה בא ללמוד תורה. יאללה, עשינו עסק, ואז הגמרא מתארת כבר איך הוא נחלש, כן, הוא מוטש מיד, הוא לא מצליח לחזור, רק הקבלת התורה, הוא רק תקע כף, הוא כבר פתאום נהיה חנון ביצות, הוא מושים אותו שם, וזה, כן, אז בסדר. קודם כל זה תמיהה על רבי יוחנן, נכון? מה אתה מציג? שתי תמיות, גם המסכנה אחותך. דבר שני, כאילו, מה, איזה מין החזרה בתשובה זה, כן? אתם מדמיינים את זה, כאילו מישהו בימינו היה תנועת תשובה כזאת, כן? היה כאילו בא לדוכן, אחי, נרות שבת, פילין. לא, דבר, יש לי בשבילך מישהי. מה העניינים? אז מה... כל הדו-שיח הזה הוא פותח פה פתח חדש לגמרי, שרבי יוחנן בעיניים הענקיות שלו מזהה שהעוצמות האלה הם אוצר אדיר, שאם הוא יצליח להכניס אותו לבית מדרש, ברור לו שזה שידוך הגון לאחותו, ורק הוא שידוך הגון לאחותו. יש לו מספיק תלמידי חמים יושבים אצלו בשורה רק להתחתן עם אחותו, זה לא, אין בעיה, כן? אבל למה? איפה רואים את זה? כי אחרי זה הם מסתכסכים, כל המחלוקת שלהם אחרי זה, זה מחלוקת של בעל תשובה וצדיק. כן, אם להכניס את הסברות של הרחוב לתוך הבית מדרש, הם רבים שם על הסכין, נכון, מתי נגמר תומה, האם כשמצחצחים את זה, לא זוכר מי אומר מה, נראה לי את המחליקים זה ריש לקיש, נכון? שמצחצחים את ה... מתי נגמר כלי? הרי מתי הוא מקבל תומה? כשהוא נהיה כלי. ואז הם רבים מתי בדיוק השלב שסכין או חרב נהיית כלי. מה השלב הסופי של ההכנה? ואז ריש לקיש מתחיל לריב איתו, ובסוף ריש לקיש אומר, תגיד לי, מי היה פה ראש הליסטים? אתה השתמשת פעם בסכין חוץ מלעשות שניצלים? אני אחי, תפרתי כמה אנשים. עכשיו, ורבי יוחנן עומד על הרגליים האחוריים ולא, ופה ושם, זה מתגלגל שם עד שבסוף הוא מקפיד עליו וריש לקיש נפטר. כאילו תופעה שבכלל אנחנו קשה לנו לאכול. ואז, שאני אומר, המריבה שם היא סוג של האם אתה מכניס... עד כמה התשובה, עד כמה אתה מכניס את העבר שלך לתוך הבית מדרש? עד רמה שממש הסברות הקודמות, כן? כאילו אתה עם הראש העברייני אתה נכנס, זה תהיה תורה? כאילו הרבה יוחנן אומר, עד כאן. הכנסתי אותך וזה, אבל אתה מכניס לי עכשיו גם את הזוהמה של הרחוב, תרגיע. טוב, זה צריך לראות שם בדיוק במה על מה עם זה, אבל מה קורה אחר כך? אז רבי יוחנן נשאר בלי חברותה. חברותה המופלאה שלו, ריש לקיש. ואז מביאים לו תחליף, גם, יהודי רציני. ואז כן, כל פעם הוא אומר סברה, והוא נותן לו 12 הוכחות ו-24. הוא אומר לו, מה אתה מוכיח? אני צריך מישהו שיגיד לי מה אני אומר? אני ריש לקיש, הייתי מביא סברה, מפרק לי אותה ו-12 חתירים, ואז בונה מחדש ומביא לי תירוצים. זה ראש של עבריין. זה הוא לא למד בבית מדרש. זה בן אדם שהוא למד, בן אדם בשביל לפרוץ לבנק המרכזי, כן? הוא צריך לחשוב מחוץ לקופסה ברמות שאנחנו בכלל, כמה שנהיה מקוריים ויצירתיים בסוגיה, כנראה שלא. או בן אדם צריך כאילו זה, והכל בנועזות, בהרמומיות, בתחכום, בחיבור של, בצירופים של פרטים והכל, כדי להבקיע את כל המערכת. בן אדם כזה עכשיו כשהוא נכנס לסוגיה, מה זה, זה, זה? עכשיו, איפה הוא צבר את הניסיון הזה? מאיפה הוא קיבל את המוחין האלה? משם. מהאזור תעשייה, לא מה... עכשיו, ברור, הוא לומד תורה עכשיו. אבל כל המיומנות הזאת נרכשה בעבירה. ריש לקיש אומר, אני אומר לכם, אם אתה עושה תשובה מאהבה, הזדונות שלי, אני שמח בהם. הם הזכויות שלי. הם בנו אותי. זה אומץ.
מה החלוקה בין אהבה
לאירה?
מה?
מה החלוקה בין אהבה לאירה? זו שאלה, אני חושב, של גודל התשובה.
אם יש לך את הכוחות ואתה מנתב אותם, אז אתה מנתב אותם.
השאלה היא, אני חושב, אהבה ואירה בשפה שלנו, זה עד כמה אתה מסוגל להתמודד עם העבר שלך. אירה, תשובה מאירה, זה תשובה שאומרת, עד עכשיו הייתי אידיוט. במילים אחרות, לא רוצה את העבר שלי. לא מסוגל להתמודד איתו.
אפילו לא נכנס עם זה.
כן. אפילו, אני מנתק, אני חותך. יש הרבה בעלי תשובה, והרבה פעמים בצדק. הוא אומר, תשמע, לא יודע איך להתמודד עם העבר שלי, מבחינתי הוא לא היה. וזה עמדה חשובה הרבה פעמים, אולי זה שלבים, כן? זה היה שוגג. לא הבנתי כלום, לא ידעתי כלום. אני חי חיים חדשים, מנתק את החברים מהעבר, לא נוגע יותר בתחומים מסוימים שהייתי שם, לא רוצה, אני חותך, משנה, ממש כמעט משנה זהות. לא נעזר ביכולות שלי מהעבר, באיזשהו מידה, כן? עוזב אותם. לא, למה? כי הם יפילו אותי. הם יחזירו אותי אחורה. ריש לקיש הוא טיפוס אמיץ, כן? אין אופציה, זה רבי יוחנן זיה, כן? אומר לו, חילך לאורייתא. עכשיו, זה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה אומר, אני יודע, אני כל כך אוהב את המקום שלי, החדש, שאני לא פוחד מכלום. הרי בשביל שאדם ייגש לעבר האפל שלו, זה נכון בכל תשובה. זה גם נכון בדברים שאני טעיתי, בשביל שאני אוכל ללמוד מהטעויות שלי, ומחטאים שלי, אני צריך להיות בעמדה מאוד מאוד חזקה. כי אם אני מתחיל להתפלפל עם החטא, וכאילו לראות, רגע, מה קיבלתי שם וזה, פופ, 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 תוך שנייה אני איתו. נכון? אם אני אתחיל להגיד, וואה, דווקא היה טוב שהייתי עם ההיא, כי למדתי מזה הרבה רגישות, תוך שנייה אתה עם ההיא. כן? לא, זה השטות, תשכח מזה. זה תשובה מהירה. עכשיו, הרב קוק, קודם כל אני אומר שוב, זה שלב חשוב מאוד, תשובה מהירה. לא צריך לשכוח את החצי הראשון של הזה. היום אנחנו מטפלים כי הרב כנראה מזהה, והיום אנחנו מכירים את זה מצוין, גם על עצמנו וגם על כל החברה הישראלית, שטיפוסים כאלה וסגנון תשובה כזה, הוא הולך ונעשה כמעט הכרחי. היום רואים את זה אפילו סוציולוגית, גם בתחומי האומנות, כן, וגם בכלל בחברה, שפעם בן אדם שהיה בעל תשובה, אם הוא היה רוצה לעשות תשובה, הוא היה צריך לתת גט קריטות להיסטוריה שלו. מחליף מקום, מחליף זהות, מחליף בגדים, מחליף הכל, כן, מחליף חברה, מחליף עיסוק, מחליף... די, חייתי בעולם של שקר, עכשיו אני בעולם האמת. ונמשיך הלאה. מפה אני כאילו ממש בן אדם אחר, כאילו בתעודת זהות הוא נולד בגיל 34. ככה היו הרבה... עכשיו, לאט לאט, אני אומר, גם בפומביות, אתה פתאום רואה דמויות כאלה, ממשיכים באותם עיסוקים, עם הפסקה, עם זה, עם איזה שינוי קטן, כן? שפה קצת אחרת וכו'. אותו דבר, אבל הוא ממשיך אותו דבר, הוא לא מתכחש. ממשיך את כל מה שהוא עשה לפני כן, נעזר בזה, מעצים את זה אפילו. כן, העולם המוזיקה היום. פעם אומן כמו אבנת ארבנאי, לא משנה, יש מיליונים היום, אמיר בן היום, כן? פעם אומן כזה, אם הוא היה חוזר בתשובה, הוא היה צריך לפרוש מהתעשייה. נגמר הסיפור. אי אפשר, הכל מזעם, הכל מלוכלך, זה כל מה שקרה, האגו והפריצות, עזוב, תשכח מזה, תמחק, תזרוק את זה לאיזה ים, לא יודע מה, תשאיר בבר מצוות, וזהו. היום יותר ויותר יש דמויות, אני אומר עכשיו, זה גם בתוכנו, זה תהליך גם שקורה, שהעבר הוא חלק ממך. ואז, הרב הוא כאילו סולל פה איזה כיוון כזה שקוראים לו, זדונות נעשים כזכויות ממש. עכשיו, כמובן צריך פה, הזהירות פה הוא בין הבדיעבד ללכתחילה. ודאי שמדובר פה על אחרי מעשה. אנחנו לא מתכננים עבירות, כי זה כבר ממש שבתאות. זאת אומרת, זה ממש מסוכן, תהליכים כאלה. אבל אדם, כשכן, כבר היה בתוך זה, מה לעשות? היה בתוך זה, היה כלוא בתוך איזה זדון, ואחרי זה יצא מזה. הזדון הזה הוא מתמוסס כאילו ברצון החדש ומעשיר אותו. כן? בוא נראה עוד כמה דוגמאות, כן.
אם אבל כל הנושא הוא ברצון, אז גם זה לא באמת שהזדונות נעשים כזכויות. אם נגיד אדם שהיה רשום לו עבירה כזאת, אכל בשר וחלב, ועשה כך, כן. זה לא שזה נהפך לזכות, בעצם זה משפיע על הבן אדם, אבל גם אין כאילו משמעות לעבירות שהוא עשה, זה מגדיל אותו, אבל זה לא נעשה לו כזכויות. וממילא, גם אם הוא עכשיו נגיד אדם שחזר בתשובה מהעבר וישר מת, זה לא נהפך לו בזכויות לפי כל התיאוריות, זה כאילו לא היה לו זמן.
טוב, אז אתה פותח פה שאלה גדולה, מה זה מעשה טוב ומה זה מעשה רע, או מה זה מצווה ומה זה עבירה. באמת, מהרבה בחינות, מצווה ועבירה זה תלוי רק ברצון. לדוגמה. אם אדם עכשיו, אם אני אשלוף עכשיו אקדח, יוציא עכשיו פה בשר לבן, לא יודע, בשר חזיר, ויגיד, כולם פה אוכלים עכשיו חזיר, אם לא אני אורם. זה נראה אם פועלים קצת. אני אומר! בקיצור, עכשיו, נניח, כן? אז אתם תאכלו, לא תעברו עבירה. אלא אם כן נרצה, כן. אלא אם כן תערבו את הרצון שלכם. אבל אם זה רק אונס, כן? של זה, אז למרות, זאת אומרת, אז מה קבע, מה עשה את זה עבירה? או מה עשה את זה לא עבירה? שלא רצית. ולהפך, זאת אומרת, במידה מסוימת, באמת רוב השינויים, ברור שקשוב, זה חמקמק, כי אני לא יכול לזהות רצון רק כשהוא מתגשם במעשה, זה מה שהוא אמר. אני לא יודע אם אתה רוצה עד הסוף, זה לא שאפשר בלי מעשים. אבל בסוף המשקל הכי גדול שקורה במעשה, זה שמתגלה הרצון שלך. לכן השינוי הוא בעיקר ברצון. ברגע שאתה רוצה עכשיו טוב, אמת, קדושה וכו', כן? אז כל היכולות שנצברו הם בעצם הם כלי קודש. הם הכל נבנה בשביל הרצון הקדוש שלך עכשיו. כל האכילות שלך, כל הפעולות שלך, כל האכילות ההן. עוד שנייה נראה פסקה שקצת יותר מעמיקה את זה, כי זה באמת נושא, זה כאילו, יש פה איזה משהו שאני מתחמק ממנו. זאת אומרת, עוד לא הגענו אליו. כן.
יש לי
איזה
שאלה
לנו קשורה,
אז אולי,
לא יודע
אם תענה על זה או לא. כן, אבל למה דווקא כל הכוח הזה שאנחנו רואים, כל העוצמה הזאת, הרבה יותר קל לעשות את זה ברע, עכשיו הוא טוב.
מה זה כל הכוח?
כל העוצמה הזאת, כמו שאנחנו רואים, למשל, אצל שלאקיש וכל מה שאנחנו
אומרים,
כל התחמונות
הזאת. טוב, זה קשור באמת לנושא רחב שהרב מדבר עליו הרבה, שבאיזשהו מקום, אחד הכישלונות הרוחניים שלנו, כן, זה יש חיים טבעיים, כן, ויש עכשיו לעצב את החיים הטבעיים, זה מוסר, נקרא לזה. מוסר, אפשר לייסר, יש לך חיים טבעיים, ואתה עכשיו מתחיל, לא, כן, זה, צמצום, ככה, ככה, מדייק את זה וכל. עכשיו, לכן, בדרך כלל, העולם הדתי או העולם המוסרי, הוא נמצא בצד שהוא לא רוצה את החיים הטבעיים, הוא רוצה לדייק אותם, סדר אותם, לצמצם אותם, שיהיו מכוונים, שיהיו תכליתיים, שיהיו לבעלי משמעות, כן? זה אומר שהרבה איכויות שקיימות בעולם הטבעי, באופן, אז לא יהיו בעולם הדתי, או העולם המוסרי, כן? הרבה, העולם הטבעי, כן? יש בו הרבה עוצמות לא מבוסתות, ויש גם פראות ורע וכו', כן, זה לא כזה פסטורלי. אבל יש שם הרבה הרבה תכונות שלעולם לא תוכל, לעולם לא תוכל כאילו להביא לידי ביטוי בעולם שמלכתחילה. שאלה, אני אומר, אתן לך כל הספונטניות ואומץ ויצירתיות. יצירתיות בלי גבולות, כן? אומן וכו'. זה תכונות שהן זקוקות, הן לא יכולות לעבוד בעולם של מוסר. לפחות בשלב הרב כן מנסה להגיע ליום שזה ילך ביחד. אבל זו שאלה, אני לא חושב שהתשובה עוד בידיים שלנו. זה כאילו שאלה, יש אפשר לעקוף מלמעלה. הרב עקף מלמעלה, כן. יש, לומד תורה לשמוע וזה, נעשה כמעיין המתגבר, יש איזה גבורה או איזה יצירתיות שהיא לא מגיעה מהטבעיות של החיים, אלא מגיעה מזרימה הרבה יותר גבוהה, כאילו, מזה נהר שאינו פוסק אחר, מזה רוח הקודש כזאת, כן. אתה מקבל אומץ אחר, אבל בשלבי ביניים, אז יש מתח, מתח באמת קשה. איך פעם, מה השעה, רק תגידו לי, כי הבטחתי פה הבטחות ל...
15.
וואי, וואי. טוב, לא, אמרו לי 5:30 גג. פעם שמעתי הפאנל כזה, האם יש אומנות דתית? אם יש דבר כזה. אז היה הרב שרלו, אם אני לא טועה, ואמנון דנקנר. לא זיכרונו לברכה. מי שזוכר. אז הרב שרלו דיבר, ודאי, ושיר השירי. ואז אמנון דנקנר, הוא היה כזה ציני, כזה דטלש. הוא אמר, אומנות יהודית, או אמנות דתית, זה כמו מדליית זהב באולימפיאדת הנכים. הוציא כזה, הצליח כאילו, במשפט אחד מושחז, הבנתי מה זה מידת הליצנות שהרמח"ל שם, כאילו, זהו, נגמר, אין מה לדבר אחרי זה, אני יכול להגיד לו, 1,000 הוכחות, ראיות, הרב קוק, זה שירה. עכשיו, יש בזה משהו, זאת אומרת, אני נאבק בזה בתוכי, אבל יש בזה משהו, כן? שמלכתחילה, כיוון שאתה מסומן, גם החברה מלכתחילה היא הרבה יותר נורמטיבית, זאת אומרת, הרבה יותר מצפה, והרבה יותר זה. ויש דברים שמלכתחילה לא נכנסים לשם לעולם. יש הרבה יותר טאבואים, והרבה יותר גבולות, ולמעלה ולמטה, ומהצדדים וזה. אז בתוך זה, גם אם אתה יצירתי פה, כאילו, אבל אתה יצירתי פה, כאילו. זה בובה כזאת, זה. אז זה שאלה. אני חושב שהיום, לאט לאט, כבר יש שבירות מעניינות. אבל זה, נכון, זה בהתחלת התהליך. איך אפשר גם, כאילו, לאחוז את שתי הקצוות האלה. או שאתה קדוש אלי, זאת אומרת, או שיש לך באמת איזה נביאה אחרת לגמרי. זה גם דרך. לא, יכול להיות שזה הדרך. שנזכה. כן, הרב קוקו, לא, לא, לא חייב להגיע לדרגה כזאת של נביאה, אבל גם, גם הדרגות יותר נמוכות, זה גם... טוב.
אפשר שאלה?
כן, או שנמשיך עוד שיעור על זה, כי... טוב.
אני... אולי לא הבנתי, אבל כאילו... זה לא הפשט, מה שהרב קוק אומר.
למה לא? יש פשט אחר? בוא נגיד, יש פשט בכלל?
לא יודע. אולי, כאילו, השאלה.
למה? למה זה לא הפשט?
כי זה לא הזדמנה באמת, זה... זה לא המעשה עצמו, זה... מסביב הכל מה שאמרת.
הזדון עצמו. טוב, הבנתי. אז בואו רגע, לפחות נקרא, אני לא יודע אם נספיק להסביר, בואו נראה כיוון עוד יותר רדיקלי של הרב בזה, אני רק מתלבט. טוב, בפרק י"ב, סעיף A. זה עוד יותר רדיקל. בשעה שאדם חוטא, הוא בעלמא דפירודה. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של עלמא דייחודה. שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. כן, הרב מקפיד. פה כבר הציור הוא עוד יותר חריף, אני חושב. זאת אומרת, כשאדם חוטא, בין אם אנחנו לא מבינים, זה כן, זה מושג קבלי, עלמא דפירודה ועלמא דייחודה. עלמא דפירודה זה עולם הפירוד. זה התפיסה הפשוטה שלנו. שאנחנו תופסים דברים בצורה מנותקת אחת מהשנייה. מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה, וכל אחד נמדד בפני עצמו. כן? אז זה עבירה וזה מצווה. תמדוד אותו. מה הוא? מה המשמעות המקומית שלו? כאילו, מה קרה פה? ולפי זה אתה מכריע, זה עבירה. או זה מצווה. אבל זה... כשאדם הוא במציאות של חטא, אבל בתשובה מאהבה יש איזה, איך אני אגיד את זה, אתה חי כאילו באיזה מימד אחר או באיזה השגחה אחרת שבה היא נקראת עלמא דייחודה, שבעצם הכל מחובר, הכל אחד. כן? כשהכל אחד, אף מעשה לא נמדד בפני עצמו, אלא כולם, זה צירופים, כולם מקרינים אחד על השני. ובעלמא דייחודה אין רע. הכל יחסי ומתחבר. ואז איך הוא אומר, הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו. עכשיו שוב, זה דיבור מאוד מסוכן אם אתה יודע אותו יותר מדי. צריך לשכוח אחרי זה את הזה, כן? אנחנו נצטרך להשמיד את מי ש... כן, אין מה לעשות.
פשוט פסקה לבחירה לעניין.
כן. זה הפסקה הבאה פה ברצף. זאת אומרת, נגיד את זה ככה. עולם התשובה זה סוג תפיסה אחר. זה כבר יותר מתקרב לפשט, אבל זה יותר קשה להבנה. שכשאדם, אנחנו, החשבון האנושי, וככה הוא צריך להיות, הוא בעלמא דפירודה. החשבון ההלכתי הוא בעלמא דפירודה. אנחנו חיים בפרטים, חיים באחרות. כן. רק מצד האמת, או מצד החשבון האלוקי, מצד עלמא דעתה, מצד העולם הבא, העיניים של הקדוש ברוך הוא כביכול, אז... המעשים אין להם מדד עצמי, יש להם מדד של הקשר. בעולם כזה, כן, אדם שהוא באמת בתשובה מאהבה, כן, אז הצירופים שלו הם לטובה. עכשיו, בוא אני אתן דוגמה, היא לא הפשט של הפסקה, אבל היא רק עוזרת להבין. כן? דיברנו על הדוגמה הזאת כמה פעמים. כן? איך אני חווה דברים במציאות? אני חווה את הדברים, אמנם אמרתי אני חווה פרטים, אבל אנחנו לא חווים לגמרי פרטים. אנחנו אדם שהולך ביום שלו, כן? אז יש שלב מסוים, זה כבר הוא לא חווה פרטים, הוא כבר חווה מכלול, הוא חווה צירופים. זאת אומרת, אדם מתעורר בבוקר, נכון? עכשיו הוא נשפח עליו הקפה של הבוקר, כן? בס, לכל הדעות, כן? עכשיו, אז זה פרט. אפשר להגיד, כי פסד, יאללה, כפרת עבודות, זה פה שם, כל עדה לפי זה. ננגיע, כן? לא נורא, בו חשיבה חיובית. כל אחד ואז. עכשיו, מתקדמים. עכשיו, עוד אירוע, מספיק עוד תקלה אחת קרובה, סמוכה, לא יודע מה, כן? הוא לבש את החולצה הפוך, נתקע בבלטה הזה, הוא נתקל במישהו שהוא לא רוצה להתקל, לא יודע מה, תקלה מבחינתו, טינק, נוצר פה צירוף. עכשיו, זה שוב, אני מצייר את זה ככה מאוד שקוף, אבל בתודעה זה יותר, אבל יש איזשהו שלב מסוים שהוא כבר לא חווה את הפרט בפני עצמו, הוא כבר מצרף, זאת אומרת, יש לי יום רע, יש לי נחס, כן? הוא כבר, והכל מחובר להכל, זה, ופה, זה התחיל לי ככה, והתחיל לי ככה. זה, גם הרצף שלנו עם בן אדם, זה לא רק פרטים, זה כל פרט. אני פוגש אותו מחדש, ועכשיו זה, לא. שזה רצף. עכשיו, ככל שאני מתייחס, מה שאני נקרא, תשובה מאהבה, זאת אומרת, אני באמת בא בצורה הכי טובה, והכי נקייה, והכי מאמינה לחיים שלי, אז כל הפרטים אני מסוגל לראות אותם כרצף חיובי. אפילו שיש בהם הרבה תקלות, זה לא כאילו חשיבה ורודה כזאת, זה לא כאילו הכל מסתדר באותו רגע. הכל לטובה, נכון? כמו רבי עקיבא שם בסיפור המפורסם, התרנגול והנר, זה לא שהוא רואה, כשקורה התקלה, אז הוא אומר, אני, וואי, בוא, איזה יופי, נכבה הנר וזה. אומר, הכל לטובה. אומר, אני... הוא תמיד בתשובה מאהבה כזאת, שברור לו שהכל פה, הוא מחכה להבין את המכלול, להבין את הצירוף. תשובה מאהבה זה עמדה כזאת, או יותר נכון זה מדרגה של קשר לאלמא דייחודא, מדרגה של כאילו אמונה כל כך חזקה, שבה באמת הזדונות הן זכויות, זה ברור לך. ברור לך שכל מה שקרה לך עד היום ישרת אותך, ברור לך, ברור לך, לא רק לך ברור, זה באמת ככה. באמת כל אירוע הוא לא סופי, באמת כל אירוע יש לו כל איזה שפיצים, מסתובבים. כמו איזה יעלום כזה שאתה כל פעם יכול לראות אותו מנצנץ אחרת קצת. כל אירוע, אין דבר כזה באמת זדון סגור ואין דבר כזה גם זכות סגורה, צערנו. למרות שיש שוני ביניהם, זה הרב מטפל בפסקאות אחרות. אבל כשאדם, עצם הכניסה לאלמא דייחודא, לעולם שבו החוויה היא של, של, של השם אחד, היא כבר מהפכת את הזדונות לזכויות. טוב, לא יודע אם הסברתי יותר מדי, אבל פחות נגענו בזה. ירצה השם, פעם בה נתחיל בזמן.
אפשר להראות הקודש כבר?
כן, אז נתחיל להראות הקודש גיבל.